עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
103 FM. שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. אתמול ממש בשעה זו הבאתי דאגה שמא דירקטוריון קרן קיימת לישראל ייכנע ללחצי השמאלנים הפוסט-ציוניים מבית וגם מחוץ, בדמות שלום עכשיו ועיר עמים, ויימנע מהפעלת תוכנית לרישום בטאבו של 2500 דונם שנרכשו על ידי יהודים בימי המנדט במזרח ירושלים. השמאלנים, בלי לגמגם ובלי למצמץ, אף שהם יודעים יפה שהקרקעות שייכות ליהודים על פי כל דין, דרשו שלא לפעול כדי לרשום אותם בטאבו, כי רישום כזה עלול לגרום לסילוקם של הפולשים הערבים שהשתלטו על האדמות. אז היום זה שוטר טוב לדירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל, שהחליט להשקיע ממון רב בחמש השנים הבאות כדי להתיר סבכים משפטיים ב-17,000 תיקים ולהחזיר את האדמות לעם היהודי. בשנים האחרונות היה דומה כי קרן קיימת לישראל מסתפקת בנטיעת עצים והקמת ספסלי פיקניק ביערות, ושוויתרה לחלוטין על גאולת אדמות ארץ ישראל מידי הערבים והעמדתם לידי מתיישבים יהודים. הרי כך נקבעו מטרות הקרן שהוקמה על ידי הקונגרס הציוני בימי הרצל. והנה, בהחלטה היום, שווה קרן קיימת לישראל לתפקידה היסטורי. שכוח.
שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הרע. תגידו, ככה יפה? ככה עושים לראש האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר? ככה מחזירים אותו בבהילות מחופשה חלומית באי התענוגות בהוואי כדי לשבת ביציע בתא זכוכית, מבודד, נוגה, ממתין לתורו כאחד האדם בכדי לנאום מהיציע אל מול גבם של הח"כים במליאה ולהסביר לכל העולם מה כל כך נורא בתקציב המונח לפניהם. דווקא עכשיו, כשכולם עמנו, ארצנו ומולדתנו, כפי שנתניהו מרבה להדגיש, כולם מתכוננים לתקופה נפלאה של חגי תשרי, על חופשותיו המתמשכות והמקסימות, הרוטפות אחת אחר ראותה. דווקא עכשיו נאלץ נתניהו לקטוע את חופשתו הקצרצרה, בת שלושת השבועות, במנאו, האיש של מיטיבו המיליארדר, ולשוב ארצה, רק כדי להצביע על חוק התקציב, שמזמן, מזמן לא נדון כאן, ופתאום הוא דרוש כל כך ודחוף כל כך, ואף אחד, אף חבר כנסת אחד, לא הסכים להתכזז עמו? ככה יפה? ככה עושים? נו נו נו, שוטר רע לכם.
שלום לך, רוני.
שלום, שלום.
שלום, באמת, כואב הלב להפסיק חופשה כזאת.
ככה, על מה?
לא שהייתי שם, אבל ראיתי תמונות.
כן, שלוש שנים, היה יכול לחכות עוד שלושה חודשים. חוזרים אחרי החגים, מנאו, קצת התאקלמות, קצת בידוד, קצת זה. ועולם כמנהגו, לאן כולם ממהרים עם התקציב המטומטם הזה?
גם, כן, מה גם שנדמה לי שהיה די ברור, גם לקואליציה, גם לאופוזיציה, שהוא עובר. כלומר, קולות ורעשים וחריקות, אבל היה ברור
אותי,
שזה יעבור.
שכנעת אותי. זה פשוט קנאה. צרות עין. יהודים צרי עין קצת התענו אליו. אמרו, יאללה, אנחנו סובלים פה במחורה החמה והמזיעה הזאת. תבוא גם אתה, תבוא קצת, תבוא. תיסע אחר כך, יבוא עוד מטוס פרטי, עוד מטוס פרטי, ייקח אותך לפה, ייקח אותך לשם.
כן,
יהודים
טוב.
תמיד היו צרי עין, כן.
תשמע. האורך והמפיק שלנו היום הוא אסף נבו. כך ראית על השידור מעיין לויטין. יש לי משהו שקיבלתי בוואטסאפ והוא כולל את התוצאות של המשאל הדרמטי שערכנו אתמול, ואתם ממתינים בנשימה עצורה להקשיב לתוצאות. אנחנו שאלנו, שנת הלימודים נפתחה במועד, שלושה סימני קריאה. 35% מכם סברו
ש... רגע, אז מה זה המשאל? אם סימני קריאה לא צריך משאל, איפה סימן שאלה?
מה, בלי
מה זה עושה
שאלה.
לך?
מה זה עושה לך? מה תגובתך לאמירה
זאת
הזאת?
זאת אומרת, כבר יודעים שאתם מצירים עם סימני קריאה, אתם בעצם שואלים.
נכון, 35% אמרו כבוד כפיים לשאשא ביטון. 17.5% אמרו, הפסימים, ניפגש בסגר בעוד 3 שבועות. 28% אמרו, עדיף היה באחד באוקטובר. וכ-20% אמרו שאצל ביבי כבר היה סגר מזמן.
או שכבר הייתה נגמרת שנת הלימודים.
טוב, עד כאן חובותינו, בואו נתחיל לעבוד.
בשביל 3 ימים ברציפות, למעלה מ-10,000 מאומתים, אנחנו צוחקים קצת יותר מדי, במיוחד שלמיטב זיכרוני, הבטחת לי שברגע שאיכשהו העקומה מתיישרת, אז המגמה תהיה ירידה. לא כן, ירידה, כן, ירידה כן. מן הארץ.
ויש לנו 600 מתים החודש, שזה
לא אפשר פשוט, בכלל לא להתענן. לא פשוט,
אבל
לא פשוט.
אבל בוא לעניינים אחרים.
בבקשה.
איתנו יושב ראש ועדת החוץ והביטחון מיש עתיד, סגן ראש המוסד לשעבר, חבר הכנסת רם בן ברק, מכובדנו. ערב טוב.
שלום. ערב טוב לכם, מכובדיי.
אתה מכיר את רי שנבחר לראש השבק?
אני מכיר אותו מצוין, אפילו אני ארשה לעצמי להגיד, ואני חושב שזה בחירה מצוינת.
בינגו, אה?
בינגו, כן.
יופי, נחכה ונראה. טוב.
גם המועמד השני, צריך להגיד, ביושר היה מועמד מצוין.
בטח,
אם הוא היה נבחר, הייתי אומר לכם את אותו משפט.
כל רייש זה מועמד נהדר, גם רם וגם רוני ברון, כל רייש זה דבר טוב.
עכשיו אנחנו גם רייש, רגועים. עכשיו אנחנו רגועים. עכשיו, שאלה לי לגבי שר החוץ, ראש מפלגתך, יאיר לפיד. הוא נפגש עם עיתונאי חוץ אתמול ותדרך אותם, והיה ביקורתי במידה מסוימת ביחס לדרך שבה ארצות הברית עזבה את אפגניסטן. למה לא את זה? כלומר, בסדר, אמריקה עזבה, אנחנו איכשהו קשורים אליה ותלויים בה. מה עוזרת לנו הביקורת על ארצות הברית?
הוא אפוטרופוס על יאיר. קורה, טועים, טעינו, לשון, משהו. טעות. טעות, רם, טעות. אתה יו"ר ועדת החוץ והביטחון, אל תשכח, גם החוץ. אנחנו מתאהבים, אנחנו, גם אני הייתי בתפקיד, וגם אריה היה שם בוועדה, אנחנו מאוהבים בביטחון, אבל אתה גם יושב ראש ועדת החוץ.
יושב ראש ועדת חוץ וביטחון,
נכון.
ואני לא אכנס כמובן למה שיאיר אמר, יודע להסביר את עצמו מצוין, ולפעמים...
סלח לי, אתה מכוח תפקידך, צריך לבקר את מדיניות החוץ ואת הפעילות של משרד החוץ. אז אתה לא יכול להתחמק מאיזשהו חבר המפלגה שלך, זה לא עובד.
אני מבקר אותו ועוד איך.
בבקשה.
אני לא מבקר את מדיניות החוץ של ארצות הברית.
בבקשה, אז תבקר אותו.
אני אגיד בעניין האפגני. העניין האפגני, אני חושב שאין דבר כזה יציאות יפות. אנחנו לא יצאנו יפה מלבנון, האמריקאים לא יצאו יפה מאפגניסטן, והם גם לא יצאו יפה מאיראק. אין יציאות יפות. החוכמה היא לחשוב לפני זה למה נכנסים. אני חושב שכאן, אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד את הלקח, ואנחנו, נשארי הרב, לא לומדים אותו. מעצמות כמו ארצות הברית, מדינות חזקות כמו ישראל, עליהם לחשוב שהם יוכלו לשנות סדרי עולם ותרבויות, על ידי זה שהם יבואו ויגידו לאנשים, אנחנו נגיד לכם מה זה טוב, ואיך כדאי לכם לחיות. זה לא הולך בלבנון.
לא, אתה אומר שארצות הברית לא הייתה צריכה בכלל לצאת לדרך אחרי 9-11 שעכשיו אנחנו מונים לו 20 שנה?
אני חושב שאם היו שואלים אותי אז, ואם ישאלו אותי היום לצופה פני עתיד, מעצמה כמו ארצות הברית יכולה לעשות דברים בלי שהיא תנסה לעשות סדר חדש באותה מדינה, היא יכולה לגרום לה נזק, היא יכולה להגיע לאנשים, היא יכולה...
אדוני, סגן ראש המוסד לשעבר, אנחנו לא ניתן לך להתחמק. אני רוצה לשמוע את דעתך, כיום ועדת החוץ והביטחון, על הביקורת שמתח שר החוץ בתדרוך, כפי שפירט לך אריה, האם זה היה במקום, האם זה היה נכון, האם כך צריך לעשות. אם כן, תצדיק, אם לא, תגיד, לדעתי, אפשר היה לוותר על זה.
אני לא הייתי אומר זה,
כן?
אז אני גם לא אגיד. איך אומר התפקיד שלי לבקר את משרד החוץ, התפקיד שלי הוא לא לבקר אמירות כאלה ואחרות. בנושא של אפגניסטן, אני כבר אומר לך, אין דבר כזה יציאות יפות. לא צריך להגיד את זה, זה פשוט דבר ידוע, אין דבר כזה יציאות. לא יוצאים יפה, לא אין נסיגה יפה, לא ראית אף פעם בחיים נסיגה
אבל
יפה.
אבל יש נסיגה בלי להשאיר 36 מסקרים ומאות שריוניות ואלפי כלי נשק.
כן, איך אתה מוציא מאות שריוניות?
מפוצץ אותם, חוצים, אל תוציא.
מפוצץ, נכון.
תפוצץ, אז... משאירים את זה לטליבן.
חברים יקרים, אני לא אעביר ביקורת על האמריקאים, אני אומר לכם, אין נסיגות יפות.
יפה, אני מודה שגם הנסיגה שלך מהשאלה שלנו היא, איך נאמר, לא יפה. אין נסיגות יפות, אתה אמרת.
טוב.
שמח שאני מצחיק אותך.
כן, רוני ברון היה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, אני זוכר אותו.
היית חבר.
כן. אני הייתי חבר, והוא היה יושב ראש.
היה חבר, מה שנקרא חבר... חבר, לא בשטויות.
עם חברים כאלה אתה לא צריך אויבים, בוא נגיד ככה.
לא הממשלה בעיקר. טוב, מה אתה אומר לנו על התקציב? אתה אחד מראשי הצועקים בענייני הרפורמה בחקלאות, ואני שומע שיש לכם הישגים, הצלחתם לחרסם פה ושם, לא?
לא שהצלחנו לחרסם, אני קודם כל חושב שהיה לנו שיתוף פעולה באמת מצוין עם שר האוצר ושר החקלאות. אני חושב ששמנו אתם אליהם ניירות, אני חושב שהבינו שברגע הזה כנראה שצריך לדון יותר לעומק בנושא רפורמת ההטלה, ואני שמח שהם משכו את הרפורמה הזאת מחוק ההסדרים, אני חושב שהם עשו נכון, הם עשו את זה אגב מתוך הבנה, לא... שכרגע לזמן הזה, בזמן שנותר לנו, לא נוכל להגיע להסכמות. רפורמה כזה טוב שתעשה בהסכמות, ואני שמח על ההחלטה הזאת מאוד.
כלומר, תקציב של איזה 500 מיליארד בערך, אני לא זוכר בדיוק, הוא באמת 99.9% חוץ מהתרנגולות. פתרנו את העניין של התרנגולות, כל השאר בסדר.
לגבי הרפורמה השנייה בחקלאות של הצומח, אני חושב ש... צריך להבין, החקלאות בארץ הוזנחה בשנים האחרונות מאוד, מבחינת תקציבי פיתוח, מבחינת מחירי המים לחקלאות שהאמירו והאמירו, והחקלאים באמת במצב קשה, וזה נכון לעשות רפורמה. צריך לראות שהרפורמה הזאת נעשית בשכל, ואני חושב שיש כאן רפורמה שיש בה בשורה לחקלאות. אנחנו גם במסע ומתן איתם בשבועות האחרונים, הגענו לשיפור משמעותי מאוד של הרפורמה בהסכמה. הם גם הבינו איתנו הרבה מאוד דברים בדרך. עוד נדבר על הרפורמה הזאת בהמשך הדרך. בסופו של יום אני מאמין שתהיה רפורמה לחקלאות, שתהיה רפורמה שתטיב עם החקלאים.
עכשיו, שאלה בתחום אחר. עלתה לדיון הסוגיה האם לערב את השבק במאבק בפשיעה הערבית. אני מניח שהדברים עולים בצורה זו אחרת גם בוועדה שלך. מה עמדתך?
עמדתי זה שהסיפור הזה של משפחות הפשע, הכנופיות המאורגנות בחברה הערבית ובחברה היהודית, הם הגיעו לרמה שהן מסכנות את עצם קיום החיים הבסיסיים שבביטחון במדינה, ואני חושב שצריך לעשות פעולות נמרצות.
אז כן שבק או לא שבק?
אני בכוונה נמנע ולהגיד כן שבק או לא שבק.
תודיע לנו מתי שאתה מתכוון לענות על השאלות שלנו, כי אנחנו משוחחים, זה מאוד יפה, אתה מתבטא, אתה מכיר את המטריות, אבל אתה לא עונה לאף שאלה.
לא, אז אני...
לא, כי אם זה עומד רגע ביסוד הסדר החברתי, ביסוד הביטחון של מדינת ישראל, אז אני חושב שגם מוסר התשלומים במדינת ישראל הוא בעייתי. אולי נערב את השבא גם במוסר התשלומים, שאנשים לא מכבדים הסכמים, ואנשים מחזירים את הצ'קים שלהם, ואנשים מרמים אנשים אחרים. אז בוא נעשה את הכל מדינת שבא.
לא, אני לא חושב
שצריך
לעשות את הכל במדינת שבא. אני חושב שזה שאלה... מאוד מאוד שצריך לדומה בחובת ראש עם, ולראות איך אפשר לעשות את זה, אם לעשות את זה, איך אפשר לעשות את זה נכון. מצד שני צריך להבין שיש כאן בעיה שיכולה להתהפך עלינו ולהיות מאוד מאוד מסוכנת, ואנחנו, ויש לנו גם דוגמה של מדינות שכנופיות פשע השתלטו עליהן בדרום אמריקה, במדינות אחרות, אני לא אקוב בשמות, mm-hmm. ולחו מדינות עשירות ורוששו אותם, mm-hmm. ואנשים לא מסתובבים ברחובות, וכאן, אצלנו במזרח התיכון בכלל, הסוגיה הזאת היא סוגיה עוד יותר מרכזית, לכן אני חושב שיכול להיות שבהגבלות מסוימות, שבהתניות מסוימים, בתקופה מסוימת, כן צריכו לערב גורמים נוספים
לביטחון הציבורי. לפשיעה הזאת כבר היום אין גוונים לאומניים?
היא לא, הפשיעה היום לא נובעת ממניעים לאומניים, היא נובעת ממניעים כלכליים, מחוסר משילות, וכאן נרחב לפעילות של פרוטקשן ודברים אחרים, ויכול להפוך במהירות יחסית, כמו שראינו דוגמאות קטנות לזה, בשומר החומות האחרון, מבצע שומר החומות האחרון, וזה בהחלט דבר שצריך לקחת אותו בחשבון.
איך יכול להיות? אולי נדבר קצת על אמצעים להחדיר להם, אתה מבין? בכוח אדם השב"כ הוא ארגון קטן לעומת המשטרה. איך הפשיטת רגל הזאת?
הפשיטת רגל היא מאוד מאוד פשוטה. הרעיבו את משטרת ישראל במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. גם בתקציבים, גם בהתפתחות טכנולוגית, גם בדברים אחרים, ואתה רואה עכשיו, במקביל למה שאמרתי קודם, חייבים לחזק את משטרת ישראל. יש לנו משטרה טובה בסך הכל, אבל צריך לחזק אותה מאוד טכנולוגית, לחזק אותה במשאבים ובאמצעים. כן, אני מאמין שבטיפול נכון, המשטרה תדע להתמודד עם האתגר הזה.
טוב, אני מקווה.
חבר הכנסת רם בן ברק.
האם אחר בבוקר יודעת לעשות את זה לבד?
התשובה היא לא.
אני לא בטוח.
תודה רבה לך, חג שמח, שנה טובה.
תודה רבה, חג שמח, שלום. ושלום רב לסגן השר אלון שוסטר, סגן שר הביטחון.
שלום.
שלום, ארי, שלום רוני.
מה שלומך?
אני בסדר, אני מרוצה.
הגדר שקטה כל כך עד שנותנים הקלות, הממשלה שלך נותנת הקלות בסגר על עזה? זה לא מפריע לך?
קודם כל תן לי להיות מרוצה מכך שכפי שאמר רם בן ברק ידידי, הצלחנו במאמץ משותף של גורמים.
נבוא לזה, לא נקפח את חלקך בחקלאות, אתה איש חקלאות ומשם באת ולשם תחזור. עכשיו תענה לי לשאלה הזו, שר הביטחון שאתה סגנו, מקל על הסגר בעזה, בשעה שאתה כל לילה הולך לישון, ואתה שומע את הצרחות ואת הצעקות ואת העיריות על הגדר, אז אתה לא מדבר איתו לפעמים עם אדון גנץ?
להפך, אני מבקש שיקר בחשבון שהחלק מהדרך שבה אנחנו נוכל להגיע לרגיעה, זה גם לאפשר לשני מיליון ומשהו השכנים שלנו, שרובם אזרחים שלא מפגעים בנו, יהיה להם אפשרות לחיות בתנאי עוני מרוד ולא בתנאי עוני מרוד מאוד. ולכן צריך למצוא איזשהו איזון בין הדאגה לאזרחים שלא חטאו בכלום, לבין המאבק והמלחמה והפגיעה בשונאי ישראל.
סגן השר שוסטר, אתה יודע שכל מה שמתרחש בעזה הוא בשליטת החמאס. והעניים המרודים מעניינים את הסבתא שלהם. וזה שאתה מעביר משהו לעניים המרודים, אז אחרי שהחמאס לוקח את האחוזים, את ה-60-70 אחוז שלו, הוא גם
זרוק כמה שקי, את השקי
מלט גם לעניים. אתם כאילו משחקים שני משחקים נפרדים.
נכון.
אנחנו בפירוש נאבקים ברעים, כאילו אין אוכלוסייה אזרחית, ואנחנו נעשה את כל המאמצים להיות ליברלים עד גבול. עד גבול השבת הבנים ושיקום עזה, אבל נעשה מאמצים גדולים לאפשר חיים סבירים, סבירים, בתנאים קשים מאוד ממילא, למי שלא חטאו. נכון, זה פעילות לא פשוטה, זה פעילות שדורשת חיים במורכבות, זה דורש לבלוע לפעמים כעסים, לזכור שכעס ונקמה זה לא שיטת עבודה, ומי שמפגע בנו יבוא יומו.
תראה, הביטוי הזה, נאבק בכאילו אין הם אל, ונאבק בזה כאילו אין ההוא, בן גוריון אמר את זה, בימי הספר הלבן, נאבק בספר הלבן כאילו אין מלחמה בגרמניה, ונלחם בגרמניה כאילו אין הספר הלבן, ולא עשו לא את זה ולא את זה. זה מה שהיה כאן בארץ, ב-39 עד 45. לא נלחמו לא בספר הלבן ולא בגרמניה.
אנחנו נאבקים בבריאות, בקורונה, ויודעים שיש כאן איזון עדין, אם אני רגע מרחיק עדות, בין הכלכלה לבין הבריאות. גם כאן יש לנו צורך באיזון עדין בין שתי פעולות. כל אחד מכם, כל אחד במקצוע שלו, בוודאי אריה בנושא הרפואה, אתה יודע היטב שלפעמים אנחנו עושים מינון של תרופות כדי להשיג מטרה, אבל לא לגרום נזק גדול מדי. ולכן גם פה אנחנו מנסים ככל האפשר לייצר מצב שבו חפים מפשע יוכלו לאכול ולקבל את הטיפול הרפואי הבסיסי, ויחד עם זה התוקפנים כלפינו יקבלו כגמולם, ויחד עם זה לארגן מהלך אסטרטגי יותר רחב של חיזוק הכוחות המתונים בהם הרשות הפלסטינית, ובוודאי לייצר מצב שבו יהיה שקט ברצועה מולנו, וגם כן גם להגיע למצב של שיקום ופיתוח ברצועת עזה, ובלבד שיושבו הישראלים.
שמעבירים 500 מיליון לאבו מאזן, זה מרגיע את הגדר בעזה? תסביר לי איך.
לא, אני לא אמרתי שזה בכך קשור אחד בשני, אני חושב שאנחנו צריכים...
אמרת לחזק את הרשות.
מה זה מעבירים? זה כסף שלו, זה לא אף אחד הוציא מהבנקומט, זה לא הוציא מהבנק, מחשבון הבנק שלנו, זה כסף שלו. זה הוא עבר אחרי שהיו סנקציות. הנקודה שאריה שואל אותך, אם אני מבין את זה נכון, לנו בזמנו הייתה מדיניות שעשינו דיפרנציאציה בין הגדה לבין עזה, אמרנו תראו בגדה חיים ותוחלת החיים ואוניברסיטאות והכל 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 כי אין אלימות, תראו בעזה, תלמדו מהם, תעשו גם אתם בלי אלימות, גם אתם תקבלו, אבל זה לא קיים יותר, הכל אותו, הכל אותו מסחרה.
לא, זה קיים. קודם כל, באמת רמת החיים בגדה, ככל שהיא נמוכה מאוד.
מה יש לכם מהגדה? איזה גדה זאת? אתה יושב במפלסים, וזה הגדה המערבית מפלסים. תרדו מהביטוי הטיפשי הזה. מה יש לכם מהגדה?
מה נהיית עכשיו?
אתם חיים ב-68.
נכון.
אני רואה את ארץ ישראל השלמה הגדולה, והגדה המערבית היא החלק. אוקיי.
טוב, אל תתווכח על זה, גמרנו. תסביר לי איך אתה מסדר את הנראות הזאת, שאנחנו באמת רוצים לשמוע מפעם לפעם ולהתערב כמובילי דעת קהל בעניין שאתם סובלים שם בעוטף מהדברים הנוראים האלה, ובצד שני אתה בא ואומר כסגן שר הביטחון שזה בסדר גם כן אחרי שבוע כזה ואחרי התנהלות כזאת, למרות כל הזרות ולמרות כל הפניות, מקלים עליהם את התנאי.
רוני, ההסבר הוא פשוט, יש למדינת ישראל אינטרס עצום שהשכנים שלה יחיו ברמת חיים סבירה. יש לנו עניין שהיא תיכנס פרנסה לתוך רצועת עזה. כשאנשים שיצאו לעבוד, אלפי אנשים יצאו לעבוד בשליטה ביטחונית ותוך סיכון מחושב, יצאו לעבוד ויכניסו את השקלים שלהם לתוך הרצועה, אנחנו נראה מציאות שהיא קצת יותר רגועה. האם כדי לפגוע בחמאס, צריך לפגוע בשני מיליון אנשים? בדרך כלל אנחנו משתבלים שלא. עושים את זה כפעולות תגובתיות, או כשאין ברירה באמצע פעולה מלחמתית. אנחנו בפירוש, זה נכון מה שאתם אומרים, גם תוך מבצעים מלחמתיים אנחנו מכניסים מים ותרופות. יחד עם זה, יש פער עצום בין רמת החיים ביהודה ושומרון, של הפלסטינאים ביהודה ושומרון, לבין רצועת עזה. ויש לנו עניין גדול לחזק את הגורמים המתונים, הן ביהודה ושומרון, ובמובן הזה לתת להם גישה ככל האפשר, בהסדר בינלאומי גם למעברים וגם לתוך רצועת עזה. יש לנו עניין גדול לנרמל את המציאות ברצועת עזה, ככל שיש שם אידיאולוגיות מאוד נוקשות כלפי קיומה של מדינת ישראל.
סגן השר, שר הביטחון, אלון שוסטר, תודה רבה לך.
שנה טובה.
שנה טובה. ושלום וערב טוב לפרופסור גליה רב, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא.
שלום פרופסור.
שלום, ערב טוב.
בואי נתחיל מהמיקרו. את צועקת היום על תרופה בשם רג'נרון, שזה קוקטייל של נוגדנים, שהוא יעיל מאוד להבנתך במניעת החמרה בתחלואה במקרים של אנשים שנדבקו בקורונה.
ואפילו הנשיא דונלד טראמפ הצילו את חייו עם התרופה הזאת.
אבל היא לא זמינה לאזרחי ישראל, למה?
תראה, א', בוא נגיד ככה, קודם כל משרד הבריאות רכש, ויש במדינת ישראל לא מעט מהתרופה הזאת. הבעיה היא, בעיה לוגיסטית, איפה נותנים את זה? מי מוצא את החולים ואיפה נותנים?
ביד, בזריקה ביד, לא?
זה נכון, אבל מה קורה? מדובר באנשים שיש להם קורונה קלה הבינונית, ושיש להם גורמי סיכון שעלולה לגרום להידרדרות של המצב שלהם. עכשיו, האנשים האלה בדרך כלל לא מגיעים לבית חולים, האנשים האלה נמצאים בקהילה, אז צריך לטפל בהם בקהילה. עכשיו, הקהילה לא כל כך ארוחה באמת לטפל באנשים.
וכל כך למה, מה, אין רופאים בקופת חולים? מה קרה?
אבל אין טיפול, וזאת באמת אחד הדברים שמאוד כואב לי, ואני כבר חודשים, אם לא יותר מזה, זועקת על זה.
אבל אני לא מצליח להבין את זה. את באמת מומחית גדולה, ואני שומע אותך ורואה אותך מפעם לפעם, ואת אישה מאוד מרשימה ומאוד מקצועית. איך את יכולה להסביר שיש תרופה מונחת בארון, ויש חולים שאפשר, מה שנקרא, שלא לעצור את הדרדרת במצבם, ולחסוך חיים, והתרופה קיימת, ורק החיבור לחולים הוא בעיה לוגיסטית. מי יכול לקבל תירוץ כזה? סליחה.
אתה צודק, אז בוא אני אגיד לך ככה, כמה דברים. קודם כל, אנחנו דואגים, כל מי שמגיע לחדר מיון והוא נמצא במצב שיש לו, כאילו, שהוא יכול להתאים, אנחנו נותנים לו את זה. החולים שנמצאים אצלנו, נגיד מדוכאי חיסון, מושתלים, אנחנו מיד נותנים להם את זה.
אוקיי.
זו תרופה שניתנת בעירוי, רק בעירוי?
לא.
לא יכולה להינתן בזריקה חד פעמית?
רגע, אז קודם כל, זה עד ממש לאחרונה זה ניתן רק בעירוי דרך הווריד, זאת אחת הבעיות שהקופות באמת לא התגברו על זה, וצריך החולה, בגלל שזה נוגדנים מונוקלונליים, החולה צריך להיות בהשגחה לפחות שעה, לראות שהוא לא מפתח איזושהי אלרגיה.
גם בחיסונים יש השגחה של רבע שעה, נו.
נכון, זה שעה, בסדר, נכון. עכשיו, הנוגדנים האלה, לפני ממש חודש בערך, זה באמת אושר גם לזריקה תאטורית, כך שזה הרבה יותר פשוט, ואפשר כן לתת את זה בזריקה תאטורית.
רק מה, צריך מישהו שיגיד שפלוני שמגיע לתחנה ומכל האלפים שהתנפלו שם ויגיד תנו לי את הריג'נרון הזה, שיהיה רופא שיגיד זה הוא צריך לקבל את זה וזה שילך הביתה וזה
לא, זה קטע, זה הרבה יותר מזה, כי צריך מקום בקהילה שיטפל בחולי קורונה לא מרחוק בטלפונים ולבוא ולהביא להם כל מיני דברים.
אלא באמת
לטפל. בדיוק, צריך מרכז אירועי. צריך, איך אני ביקשתי, אנחנו דנים עם הקופות על קטע של, אני אפילו כתבתי פרוטוקול, לטפל בחולים קשים בבית. אבל לא, תעזבו קשים, בואו תפתחו קודם כל
לא מצליח להבין את זה. אם פותחים את היכל שלמה בתל אביב ועוד מרכזים כמו אצטדיון טדי, בנייני אומה, אז ויהיה את האשפוזי בית, יבוא בן אדם בשמונה בבוקר, ב-12 ילך אחרי שקיבל זריקה, בדקו אותו, עשו אותו, הזריקו לו, היה שעה בהשגחה, ועכשיו יש לנו אולי מנוח אחד פחות, או חולה קשה אחד פחות. למה בשם שמיים, בסטארט-אפ ניישן הזה, לא מסוגלים להרים דבר כזה? אני לא מצליח להבין את זה.
תראה, קודם כל, אני מסכימה איתך, אני גם חושבת שזה היה צריך להיות כבר גם מזמן. אני מוכרחה גם להגיד שכרגע יש בארץ, אני לא יודעת כמה נשארו בדיוק, כמה מנות נשארו, אבל משרד הבריאות או משרד האוצר, יותר נכון, צריך באמת להחליט, כי זה דבר שהוא מאוד יקר, כן? לא לשכוח, זה באמת לקנות עוד מנות. אז אני יודעת שקנו 3,000 מנות, אני לא יודעת כמה מתוך 3,000 מנות באמת ניתנו כבר, אבל צריך כן גם לקבל החלטה סוף סוף שכן נותנים את זה בקהילה, כי אי אפשר לזרוק הכל על בתי חולים, גם הם לא יגיעו אלינו, זה לא...
זו תרופה יקרה מאוד?
מאוד, מאוד יקרה.
מה זה מאוד יקרה? אם אני רוצה זריקה כזאת מחר, רוצה ללכת לקנות אותה.
אתה לא תשלם. אתה לא צריך לשלם, כי דיפרד הבריאות קנה.
אני רוצה לשאול את אחות שאלה אחת, פרופסור רב, אנחנו כבר כמה ימים, יותר משבועיים, מדברים על זה שלכאורה עקומה נעצרת, ועכשיו, צריכה לבוא גאולה לעולם, והעקומה צריכה לרדת, וזה לא קורה. אנחנו יום שלישי ברציפות עם 10,000. מה, סמכי אותנו קצת לפני החג.
תראה, אז אני שמח בקטע כזה שהחיסון השלישי עובד, והוא עובד בצורה ברורה. אנחנו רואים, נגיד בבתי חולים, בקרב החולים קשים, אחוז מאוד גבוה של אנשים שבכלל לא חוסנו, לעומת ירידה משמעותית באחוז של אלה שחוסנו אחרי מנה שלישית. שזה אומר שהמנה השלישית בהחלט עוזרת. אנחנו רואים אפילו בקרב נוער שמתחסן, שמתחיל להתחסן ירידה, ובקרב אנשים יותר מבוגרים, אנשים צעירים, גם אנחנו רואים שמתחסנים בחיסון שלישי, ממש ירידה בתחלואה.
ונקווה שנעבור בשלום את פתיחת שנת הלימודים. פרופסור גליה רהב.
שנייה, ארי, אני מוכרח. קיבלתי עכשיו בוואטסאפ מאדם שאני מקבל כל מילה שהוא אומר. שאומר שקרובת משפחה שלו שילמה 22,000 שקל עבור הזריקה הזאת, וחייה ניצלו. את מכירה סיפור כזה?
לא, לא מכירה, לא מאמינה שבארץ.
אני לא יודע להגיד את זה.
כי בארץ משרד הבריאות, תראה, אני נותנת את זה.
בארץ, בארץ, הוא שומע אותנו?
לא, בארץ. אריאל,
שנייה, בארץ. כן, כן, בגל הראשון הוא קיבל את זה תמורת 22 אלף שקל, וקנה את חייו ב-22 אלף שקל. זה קרה בארץ שלנו. טוב, את לא יכולה לענות, זה בסדר.
לא, אני אגיד לך, בגל הראשון בכלל זה לא היה קיים, אז אם הוא יצא את זה בשוק שחור, לא יודעת.
טוב, תודה רבה.
פרופסור גלי רב, תודה רבה לך, שנה טובה.
תודה, שנה טובה.
שלום וערב טוב לעורך הדין יהודה פריד.
ערב טוב.
לפני חודשיים או שלושה הארץ הזדעזעה כששמע סיפור על אב שרצח את בנו בן ה-14, ואחר כך התחילו לצאת פרטים שהאיש טופל על ידי מטפל אלטרנטיבי או מישהו שהציג את עצמו כך ונתן לו תרופות מסוימות או סמים מסוימים והכניס אותו למצב פסיכוטי, ועכשיו שמענו שהאיש שוחרר לביתו. מה אתה יודע לספר לנו על המקרה?
טוב, מדובר כאמור במקרה טרגי מאוד, מקרה שבו אדם נורמטיבי, אדם ככל האדם, שנקלע לסיטואציה מסוימת בה סבל מדיכאונות וכו' וכו', חיפש מטפלים, חברו שהוא עובד סוציאלי, סיפר לו על אותו מטפל שעורך כביכול מסע עם המטופלים, נותן תרופות שהן טבעיות, תרופות שעשויות מהטבע, ובעקבות כך הוא ירגיש יותר טוב ויהיה לו פחות בעיות וכו' וכו'.
ומה הוא נתן לו בפועל?
ואומנם הוא הלך לאותו מטפל, אולם לצערנו אותו מטפל מבלי שהוא ידע נתן לו סמי הזיה מסוג MDMA, הם סמים מסוכנים.
המטופל לא ידע, המטפל כן ידע.
המטפל ברור, המטפל נתן לו סמים מסוג MDMA ולא טרח לציין בפניו שמדובר בסמים הזייתים קשים.
המטפל הוא מטפל מורשה? הוא מורשה לטיפול אלטרנטיבי כזה?
אין שום רישיון לטיפולים אלטרנטיביים.
מה יש? אני חושב שיש, כן.
אין שום דבר.
מה שיש, אני אגיד לך, אני במקורי גם מטפל, אבל אני עובד סוציאלי קליני. הבעיה היא של מקצוע הטיפול בארץ זה מקצוע פרוץ. כל אחד יכול לקרוא לעצמו מטפל.
טוב, הבנו. רק שנייה, אנחנו מנסים לגעת בשורש העניין. אז אני מבין שבית המשפט הכיר, או הפסיכיאטר המחוזי נתן חוות דעת שהאיש לא היה אחראי למעשיו, שהרצח הזה היה בזמן של התקף פסיכוטי, וכתוצאה מכך הוקבו הליכים. עכשיו יש פה שתי בעיות. אחד, מי שמכניס את עצמו למצב של שיחות או של התקף פסיכוטי כתוצאה משימוש בסמים, לא יכול להשתמש בזה כטענת הגנה. ובצד השני, אי אפשר להעמיד לדין בן אדם שאין לו בחירה בין טוב לרע, כי הוא היה במצב פסיכוטי. אבל מה יהיה עם המטפל הזה? המטפל הזה עדיין מסתובב חופשי?
טוב, אז אני אענה שאלה שאלה. קודם כל, סעיף ב' שאמרת קשור לסעיף א'. הגנת השיחות שאגב, זה פעם ראשונה במדינת ישראל מדובר בתקדים שמעולם יש הגנת השחרות לפי סעיף 34 לחוק העונשין.
עזוב את המספרים של הסעיפים, השומעים שלנו לא עורכי דין. מי שמכניס את עצמו מרצון למצב שבו הוא לא יכול להיות אחראי פלילי, לא יכול ליהנות מההגנה הזאת. בזה נגמר הלאה.
בוודאי. לא כל אחד, זה נקרא כניסה למצב דברים אסור. בן אדם ילך להשתכר, יעלה לכביש, האוריס ואחד איתם, מה אתם רוצים? הייתי שיקור.
נכון.
ברור שההגנה הזאת לא תעמוד לפני. אולם, במקרה שלנו, הוא הולך לאחד שהתחזק כמטפל, בעקבות המלצה של מטפל אמיתי. אותו מטפל סיפר לו שהוא נותן לו כדור טבעי אחד.
אני שואל אותך, מה עכשיו כשיש תוצאה שילד בן 14 מצא את מותו, שיש תוצאה שאב לא יכול לעמוד לדין כי היה במצב נפשי מסוים, האם הגורם והמחולל של כל הדבר הנורא והיום הזה יושב בבית סוהר או ילך לשבת בבית סוהר?
אוקיי, אז כנגד אותו מטפל הוגש כתב אישום בגין תחת סמים מסוכנים, אבל זה אישום מה שנקרא קטן.
אתה לא נשמע טוב, תזוז טיפה ימינה או שמאלה, אבל אתה נשמע בקושי.
אני אומר, לאחר שנודע הדבר, הוגש נגד המטפל, אותו מטפל במרכאות, כתב אישום בנוגע להסקת סמים מסוכנים.
אבל זה שטויות, אנשים יושבים על זה חודשיים, שלושה.
הוא חופשי, הוא לא במעצר, נכון?
הוא היה במעצר משוחרר, אולם לאחר שהפסיכיאטר המחוזי קבע בצורה שהיה משתי פנים, כי הרצח בוצע בשל אותם סמים.
אז מה?
אנחנו פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות, והוא נחקר בשנית, הפעם בעזרה, ואנחנו דורשים שהוא יעמד לדין בעבירות של המתה ממש. כלומר, וחבלתית חמורה.
עורך הדין פריד, יש לנו תחושה שנשוב ונעסוק בזה בעתיד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
פרסומות ואחר כך נספיד את תיאודורקיס. בן 96, הלך היום לעולמו המלחין היווני מיקיס תיאודורקיס, שהכרנו אותו בין השאר בזכות הנעימה שאנחנו שומעים ברקע לסרט זורבה היווני, אבל הוא כתב עוד המון המון דברים. שלום וערב טוב לירון אנוש, עיתונאי מומחה ליוון.
שלום ירון.
שלום לכם.
אלף יצירות.
מה אתה יודע לספר לנו על היקף היצירות של תיאודורקיס?
אם אנחנו מדברים על מוזיקה עצמה, בכל מקום ותחום שבמוזיקה, החל מהדד הקלאסי מאוד שלה, המשך במוזיקת עולם, ועד כמובן מוזיקה יוונית, אם זה לסרטים, אם זה למחזות, אם זה יצירות ממש קלאסיות והקלילות יותר שאנחנו מכירים, כמו מה שישמעתם עכשיו מזור ביווני, ידו הייתה בכל, ומה שהיה מופלא כל כך, באותה רמה תמיד.
זמרות גדולות.
זה היה מאפיין הגדול שלו.
זמרות גדולות, זמרים גדולים שעשו אותו, הוא בעצמו.
הוא היה self-made, אבל הוא ידע לפגוש בצעירותו את הקולות שהתאימו לו, אולי הידועה ביותר, מריה פרנדורי הענקית, שהיום, אם יוודע דבר מותו בשעות הבוקר, הייתה בין הראשונות שהיא הזדרגה להוציא, אני לא יכול לקרוא למה שהיא כתבה, אלא כל זעקה על אובדן הצלילים המוזיקליים הגדולים ביותר של יוון אי פעם, כמו שהיא כותבת.
והייתה לו חתימה ברורה לגמרי, כלומר, אתה שומע נעימה שלו, אתה יכול להגיד זה הוא. זו יצירה שלו.
הייתה לו, כן. כן, תיאודורקיס בעיני היוונים הוא האנרכיסט המושלם. והיוונים הם אנרכיסטים. בכל מקום שהיה מאבק, בכל מקום שהיה, על פי דעתו, עוול, לקבוצה של אנשים, לאדם בודד, הוא היה שם, הוא היה מטריס, הוא היה צועד בגאווה, ושמעת את זה במוזיקה הזאת.
אבל חוץ מהתרסה הייתה לו גם אג'נדה, הוא גם היה מרקסיסט, וגם, איך נאמר, בעדינות, בוא, לא אוהב ישראל גדול.
אני זוכר קונצרטים שלו בארץ בשנות ה-70, מדהימים, בירושלים, אחרי מלחמת ששת הימים. מתי הוא התהפך עלינו וחיבר את ההמנון של הפתח?
הוא התהפך עלינו ברגע שלדעתו הפכנו דוד לגוליאט, וכבשנו, שחררנו את השטחים.
לא, זה לא עובד ביחד. או משחרר או כובש.
אבל הוא היה בארץ ב-70 ומשהו.
אני נותן לכל אחד מהמאזינים את האפשרות להגדיר את זה כרצונו, נאמר ככה.
אבל ירון, הוא היה בארץ ב-70 ומשהו. פעמיים שמעתי אותו כאן. אחרי מלחמת ששת הימים.
נכון. הוא היה בארץ, הוא לא היה מודע. גם בביקור הזה שאתה מתאר, הוא היה בקשר בזמנו עם מישהו בכיר בממשלה לאחר הקונצרט, ושאל אותו אם הוא יכול לנסות לפעול, ליצור קשר עם ראשי הפלסטינים, הארגונים. הוא נסע בחשאי מישראל ללבנון, נפגש שם, כמעט התנקשו בחייו, חזר לפה וחזר ליוון, ומאז דעתו השתנתה בין השאר אגב, מכיוון שביתו היחידה מרגריטה, בן זוגה התחיל להיות בחור פלסטיני.
ואז הוא אמר שזה בעצם שורש הרוע, ישראל, האומה הקטנה הזאת, יש לה חשיבות עצמית והקשנות רעים, רק להם יש את אברהם ויעקב. מה היה קורה ביוון אם היה לנו את האגרסיביות של היהודים? זה קשה.
אני יכול להגיד לך דבר אחד. הוא לא שחרר את היוונים מביקורת עוד יותר קשה ממה שהוא אמר עלינו. אגב, עד שנתו האחרונה, הביקורת האחרונה לפני 3-4 חודשים פוצצה את הממסד היווני. הוא היה תמיד האנטי, הענק, המטריס והמרגיז מאוד. לטובתך, אני חייב לומר שאתה הראשון שאומר את הביקורת הזה, ישראל ולא העם היהודי. כי במשך שנים תרגמו את הדברים האלה,
שהוא
אמר במסיבת
בדיוק. אנטישמי הוא לא היה, כי הוא חיבר גם את הבלד על מטהאוזן, שיצירה מפלאה, ושם הוא מצטט.
הוא כעס עלינו, אריק.
מלחין את שיר השירים. זה דבר נפלא. יש לנו 10 שניות, נרשה לך.
לך, לך. קדימה.
בגיל 90, רעיון אחרון שהוא נותן, לי יש את הכבוד להיות שם, הוא לא יכול לדבר, הכל נעשה בכתב, ואני מהר מאוד מבין שהדבר היחיד שבאמת חשוב לו, שיזכרו אותו לא כשונא יהודים וישראל.
ירון אנוש, תודה רבה לך על השיחה
הזאת.
תודה רבה.
העורך
והמפיק שלנו היום אסף נבו, אחראית על השידור מעיין לויטין, עורכת הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן ומליניאק. שבת שלום.
אני אהיה פה רק אחרי ראש השנה, שבת שלום אריה, שבת שלום לכל המאזינים. שנה טובה.